ברוכים הבאים שידורי קשת, כל שידורי תורה, היום יום חמישי. השיעור ביום חמישי יינתן על ידי הרב בני זיימן, סדרה בנושא מחשבתו של המהר"ל בפירושו לתורה.
שלום, השבת נקרא פרשת בלק, וגם השבוע יש לנו דברים מתוך המהר"ל פה בגור אריה, ונשלים גם ממקומות נוספים בכתביו של המהר"ל שעוסקים באמת בתופעה המיוחדת הזאת של פרשת בלעם, שנבואתו של בלעם, מעמדו של בלעם, הברכות שבלעם מברך, נראה כמה דברים גם בעניין הזה. אני רוצה שוב להתחיל מלפעמים דברים קטנים אבל מאוד מאוד עקרוניים. ויאמר בלעם אל האלוקים, בלק בן ציפור מלך מואב שלח אליי, הנה העם היוצא מצרים, ויחס את עין הארץ, עתה לך קבלי אותו, אולי אוכל להילחם בו וגרשתי. והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא תלך עמהם, לא תאור את העם כי ברוך הוא. על רשי כאן אומר, אולי אוכל להילחם בו וגרשתי, רשי מאיר וגרשתי, גרשתי מן העולם. זה מאוד שונה ממה שאמר בלק עצמו, שאמר אגרשנו מן הארץ, אבל את דברי בלעם שאומר וגרשתיו, בלי להגיד וגרשתיו מן הארץ, רשי מפרש, חזן מפרשים שזה כוונה לגרש אותם מן העולם, ורשי באמת אומר שבלעם היה שונא אותם יותר מבלק, כי הוא באמת רצה גירוש מוחלט מן העולם ולא רק מהאזור שבו הם היו עכשיו. ובאמת השאלה למה כך פני הדברים, למה רשי מפרש פה, בעקבות חז"ל כמובן, שוגרשתיו זה מן העולם, אולי גם הוא, כשהוא אומר וגרשתיו, הכוונה היא לגרשו מן הארץ, והוא רק כתב בלשון, בקיצור, וגרשתיו. במיוחד שהדיבור הוא מופנה כלפי הקדוש ברוך הוא, אז הרבה יותר סביר שהוא לא יבקש איזושהי בקשה קיצונית כזאת שקדוש ברוך הוא יחליט שצריך לגרש את עם ישראל לעולם. היה דווקא עדיף לבקש מהקדוש ברוך הוא איזושהי בקשה יותר סבירה שיגרשו אותה מהאזור וזהו. אז בכלל הוא מסתכל בבקשה קיצונית. אז זה אומר המהר"ל כך. שאלמלא באמת הוא התכוון לגרש אותם לחלוטין מהעולם, אולי צריך לדבר בצורה כזאת. לפני הקדוש ברוך הוא צריך לדבר דברים ברורים. ואם הוא מתכוון להגיד גרשתים רק מן הארץ, הוא צריך לומר את הדבר הזה. אבל הוא לא יכול לבנות, אומר המהר"ל, על כך שהקדוש ברוך הוא יבין את הכוונות שלו. הקדוש ברוך הוא ודאי מתייחס לדברים שהוא אומר. הוא אומר ככה, אין לומר שהקדוש ברוך הוא יודע מחשבת אדם איך היה כוונתו. זה אי אפשר לומר. משום שאין הקדוש ברוך הוא משיב אלא לפי הדיבור היוצא מן האדם. יש פה איזו תפיסה מאוד מאוד מעניינת, שדווקא הקדוש ברוך הוא, שהיינו אומרים שהוא הרי יכול לדעת את כוונות ליבנו, ואנחנו יכולים לצרף את ואנחנו אולי אומרים אפילו משהו כזה, יהיו רצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך, כשאנחנו רוצים להגיד אמרי פי מה שאמרתי בפועל, והגיון ליבי את כל מחשבות שמתלוות לעין, בכל זאת התשובה, ודאי אצל הנביא, היא פונקציה של הדברים שנאמרים. ולכן כיוון שהדברים פה נאמרו בצורה כזאת וגירשתיו, אז ברור שהכוונה שליוותה את הביטוי גירשתיו הייתה גירשתיו מן העולם. ויש פה באמת איזו תפיסה שבמקום אחר בענייני תפילה באמת המהר"ל מרחיב אותו קצת יותר. באמת השאלה שנשאלת, הרי למה אי אפשר להתפלל בלב? למה יש צורך של ביטוי של התפילה גם בפה? באמת אנחנו אומרים שזה, שיש צורך להוציא את בשפתיו את מה שהוא מכוון בליבו. ושם המהר"ל מסביר באמת שדמותו השלמה והמלאה של אדם זה האדם המדבר, כולל יכולת הביטוי שלו, יכולת הביטוי שלו כלפי חוץ, יכולת היציאה מעבר לעצמו. והיציאה מעבר לעצמו היא ביטוי מיוחד של האדם, והיציאה מעבר לעצמו היא באה לידי ביטוי בכך שאנשים הם מדברים. ורק כאשר אדם מופיע את שלמות צורתו, אז באמת הוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא ומביע את תפילתו. ולכן לא מספיק הדיבור הפנימי, לא מספיק הגיון הלב. יש צורך שיהיה אמרי פי באופן מלא, ורק אז לזה, אז נוצר הקשר המלא עם הקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא מגיב, והוא מגיב אך ורק לפי הדברים שאנחנו אומרים במפורש. וזה מביא אותי לעוד נקודה שבאמת לא מופיעה פה בגור אריה, אבל היא די קרובה לדברים שאמרנו, שאני חושב שכדאי לשים אליה לב. המהר"ל ער לכך, כמו שרבים אחרים ערים לכך, שיש פה משהו מאוד מאוד מיוחד, שהברכות שאנחנו מקבלים פה מבלעם, או דרך בלעם אפשר לומר, הן הברכות הכי כלליות שיש לנו בברכות שמופיעות בתורה. יש לנו עוד שתי סדרות של ברכות שהן מרשימות מאוד, כמובן ברכותיו של יעקב בסוף ספר בראשית וברכותיו של משה בסוף ספר דברים, אבל יש הבדלים מאוד מאוד עקרוניים, שני הבדלים מרכזיים אפילו אפשר לומר, בין הברכות של משה ויעקב מחד לבין הברכות שיצאו בסופו של דבר מפיו של בלעם מצד שני. הברכות של יעקב ושל משה הן ברכות שבטיות, והן גם כוללות דברי ביקורת לא מבוטלים כלפי עם ישראל, בעוד שהברכות של בלעם הן ברכות מאוד מאוד כלליות, ושבאמת הן רק שבח ואין בהן שום ביקורת, שום הסתייגות, שום הערה, ובאמת הם באמת עם לבדי ישכון ברואים לא התחשב, עם כלבי יקום, ברכות נפלאות ונעדרות, ובכל זאת הן באות אלינו דרכו של בלעם. אז צריך באמת להבין את העניין הזה, למה באמת דווקא בלעם הוא זה שנותן לנו את הברכות הללו. והמהר"ל מתייחס לשאלה הזאת בספר נצח ישראל, בפרק נון זין, וזה נובע בתפיסה שלו באמת, שבאמת העדות שאדם מעיד, היא חייבת לבוא דווקא מגורם חיצוני. הוא אומר, כביכול אובייקטיבי, כן? התורה פסלה קרובים לעדות, לא משום שהקרובים חשודים לשקר, לא משום חשד שקר, משום שהם קרובים. והקרבה הזאת יוצרת איזשהו מצב שבה הדבר הזה, שהקרוב שהוא זה שמעיד על הדבר, הוא באמת נמצא בעמדה לא מספיק מרוחקת ואובייקטיבית, שתוכל לתת איזושהי תמונה מספיק שלמה של הדברים. והרעיון שהמהר"ל אומר שבאותה מידה גם בלעם הוא זה שנותן לנו את הברכות מנקודת מבט חיצונית, דרכו, דרך המדיום הזה שהוא משמש לו, הוא זה שמעיד עלינו משום שהוא באמת מרוחק והוא לא נחשב כקרוב. ומה הבעיה של העדות של הקרוב? כפי שאמרתי, הרי אנחנו לא חושדים שמשה ואהרון שהם פסולים ביחד לשמש כעדים משום שהם קרובים חשודים לשקר. אז מה הבעיה של העניין הזה של של הקרבה? ופה המהר"ל מבסס לו דרך מאוד מאוד מעניינת, מה מהותה של העדות ומה הפסלות של עדותם של קרובים. והוא אומר פחות או יותר אולי בשפה שלי את הדברים הבאים. שעדות זה באיזשהו מקום, איזשהו נקודת מבט שבוחנת את הדברים מצד המכלול שלהם, מצד השלמות שלהם. יש פה איזשהו, גם יש הלכה בהלכות עדות שאנחנו מעידים על דבר ולא על חצי דבר. זאת אומרת, יש איזו תמונה שלמה, איזשהו מושג קונספטואלי הלכתי שאנחנו בעצם מעידים על קיומו. כלומר, נותנים איזה נקודת מבט של הדברים כפי איך שהם מופיעים מצד הופעתם המלאה והשלמה. ולכן אומר המהר"ל שהעדות צריכה להיות דבר שהוא קיים בפועל, שהוא ממומש, שהוא לא באיזשהו תהליך, הוא לא באיזשהו תהליך של יציאה מן הכוח אל הפועל, אלא הוא תהליך שיתממש בסופו של דבר. עכשיו, הטענה היא כזו, שאדם, למשל, לא יכול להעיד על עצמו, משום שאדם אסור לו לראות את עצמו כדבר שהוא ממומש. האדם תמיד נמצא באיזשהו תהליך של התממשות, של הוצאת עצמותו ומהותו ויכולתיו מן הכוח אל הפועל. תמיד בעצם הוא מרגיש שהמציאות כפי איך שהיא חיה דרכו, או המציאות כפי שהוא חווה אותה ומתנהל בה, היא מציאות שהיא תהליכית. הוא לא מרגיש בעצם הוא תמיד נמצא באמצע. לכל אורך חייו של האדם, האדם נמצא לקראת משהו, באמצע משהו, בתוך איזשהו תהליך שהוא לא הושלם ולא התממש. רק מי ש מסתכל על הדברים מבחוץ ומנותק מהדברים, הוא יכול לראות שלימויות שונות במהלך חייו של האדם. אבל האדם שהוא ער לכל המאוויים, לכל הרצונות, לכל התרחשויות הפנימיות שבתוכו, הוא תמיד מרגיש את עצמו לא ממומש, לקראת מימוש, תמיד בשפה של המהר"ל הוא עדיין נמצא בכוח שאמור לצאת אל הפועל. והעדות צריכה להיות איזשהו משהו מושלם, דבר, לא חצי דבר, ולא דבר בהתממשותו או בהתהוותו, ולא דבר חלקי. ולכן רק מישהו שנמצא מחוץ לתהליך הזה, רק מישהו שהוא מנותק מתוך התהליך הזה, הוא זה שיכול להעיד עליו. מכאן יוצא שהתפיסה היא שהקרובים, הקרובים הם אלה שבעצם במידה זו או אחרת חייבים להיות שותפים גם לנקודת המבט הפנימית של האדם. אותה נקודת מבט פנימית של האדם שהוא חווה את הדברים ומתנסה בהם כחלק מאיזשהו תהליך מתמשך של הוצאה מן הכוח אל הפועל, אנחנו מצפים שקרוביו של האדם לא יהיו בעמדה אובייקטיבית, חיצונית, מנוכרת, מרוחקת, שיכולים לדבר על הדברים מנקודת מבט כזו. אנחנו מצפים מהקרובים להיות קרובים. ולהיות קרובים משמעותו להיות בזיקה עמוקה לתהליכים הפנימיים שמתרחשים אצל האדם. ולכן, כיוון שכך פני הדברים, אז אנחנו אומרים שהקרובים פסולים לעדות משום שהם לא יכולים, או אנחנו לא מעוניינים, או בעצם העמדה הזאת שהיא מתנכרת לקרבה שלהם, היא בעצם יוצרת משהו מעוות. העמדה הבסיסית שהמציאות נתה אותה בהם כקרובים, כשייכים, כחלק מהמהלכים הפנימיים של האדם, אם הם נוקטים בעצמם איזשהו תהליך נפשי שמתנכר לדבר הזה, אנחנו פוסלים אותם לעדות. הם לא העדים שלנו, לא הם אלה שהתפקיד שלהם להעיד מבחוץ על הדברים כפי איך שהם, ולתת את תמונה של ההתממשות בפועל החלקית של הדברים. לכן קרובים פסולים. ולכן, נקודת המבט שפלאם יכול לתת לנו, היא שונה מנקודת המבט שיעקב אבינו ומשה רבנו יכולים לתת לנו. יעקב אבינו ומשה רבנו הם חלק אנחנו חלק מהם, הם חלק מאיתנו, הם בעצם נותנים לא ביטוי מרוחק מנוכר של עדות מבחוץ, הם חלק מהתהליכים הפנימיים, ובתהליכים הפנימיים תמיד יש חוויה שעם כל מה שהתממש, עם כל הגדלות שקיימת, יש עדיין דברים שדורשים שיפור, שעדיין יש מה להעיר עליהם, שיש מה לבקר אותם, שהם בגלל נקודת המבט הפנימית הקרובה שהיא בתוך התהליך של ההוצאה מדברים מן הכוח אל הפועל, היא זאת שמחייבת גם הסתייגות מדברים מסוימים, כי עדיין לא חווים את ההתממשות השלמה הזו. ולכן גם בדברים של יעקב אבינו ומשה רבנו, עם כל הברכות שיש בהם, כל העוצמה הרוחנית הגדולה שהם נותנים לנו, יש גם באמת את העוצמה החשובה הזאת של הביקורת של ההסתייגות. ורק מבלעם, שהוא הדמות החיצונית, אנחנו מקבלים את הפרספקטיבה שנותנת את הדברים קצת מצורתם של הדברים, מתממשותם, מהבפועל שלהם, כמו שקורא אותו המהר"ל, והיא באמת נותן לנו את הברכות מצד אחד הכלליות, ומצד שני, אלה שאין בהם הסתייגות וביקורת. אני רוצה להמשיך לעוד הערה כללית של המהר"ל, אחר כך נחזור אולי לדברים פרטיים שנוגעים לפסוקי הפרשה. עוד שאלה כללית שקיימת באמת היא סוגיית מעמדה של נבואתו של בלעם, במיוחד שכשחזל משווים בין מעמדה של נבואת בלעם למעמדה של נבואת משה, ויש בכמה וכמה מקומות בחזל שבאמת יש מה להשוות. חזל אומרים כמובן שלא קם נביא עוד בישראל כמשה, אבל באומות העולם קם אומנו בלעם, ואין ספק שעם כל זה שבלעם זוכה למעמד כזה גבוה, יש הבדל עצום בין נבואתו של בלעם לבין נבואתו של משה רבינו עליו השלום. אבל חזל בכל זאת מסרו לנו דברים בעניין הזה, ובכמה מקומות, בספרי, בזאת הברכה, פה אצלנו במדבר רבה, בפרשה י' ד' ועוד כמה מקומות, עוסקים בכך שיש הפרש בין נבואתו של משה לנבואתו של בלעם, עד כדי כך שחזל אומרים לנו ששלושה דברים, ג' מידות היה ביד משה מה שלא היה ביד בלעם, וגם ג' מידות היו ביד בלעם מה שלא היה ביד משה. אז מה יש יתרונות, כן, זה שלוש כנגד שלוש, כן, מה היתרונות של נבואתו של משה? אז חזל אומרים שמשה היה מדבר עם עומד, ואצל בלעם כתוב נופל וגלו עיניים. משה היה מדבר עמו פה אל פה, שנאמר פה אל פה הדבר פה. בלעם רק שומע, לא היה לו איזה ישירות פה אל פה. משה היה מדבר עמו פנים בפנים. תכף נראה מה ההבדל בין פנים בפנים לפה אל פה. ובלעם לא היה מדבר עמו כי אם במשלים. כתוב, הישא משלו והיומר. כלומר, פנים בפנים, זה דברים באמת לא, לא רמזים ולא דברים כלליים, אלא דברים מפורשים, וזה שונה ממה שנאמר קודם פה אל פה. אז זה היתרונות של הנבואה של, של משה. כך אומרים חז"ל. מה היו הדברים ש, של היתרונות של בלעם? אז כאן חז"ל אומרים דבר מעניין מאוד. משה לא היה יודע מי מדבר עמו, ובלעם היה יודע מי מדבר עמו, שכתוב, נאום שומע עם רקל, אשר מחזה שדי חזה. משה לא היה יודע עם מתי הקדוש ברוך הוא מדבר עמו, ובלעם היה יודע, יודע דעת עליון. והדבר השלישי, זה שבלעם היה גם יודע מה הקדוש ברוך הוא עתיד לדבר עמו, ואצל משה זה היה הפתעה, הוא לא ידע מה הקדוש ברוך הוא הולך להגיד לו. אז מה זה? אז לכאורה יש פה מעלות מאוד גדולות. הוא גם יודע מי מדבר עמו, גם מתי, וגם מה הולכים לדבר איתו. זה מעלה נפלאה שהיא מעלתו של, של בלעם. אז מה, מה היחס פה בנבואת משה, שאין ספק שהיא עדיפה לנבואתו של, של בלעם? אני דילגתי פה על משהו שקיים בכל המדרשים הללו, שנותן באיזשהו מקום פתח להבין את הדברים, ובאמת דרכו המהר"ל נכנס לתוכם, לתוכנם של דברים. המדרש עצמו אומר, משלו משל לטבחו של מלך, שהוא יודע מה המלך מקריב על שולחנו, ויודע כמה הוצאות יוצאות למלך על שולחנו. יש משל שהטבח, בלעם יודע מה הולכים להגיש בסעודה, שהמלך מזמין את אורחו החשוב, בלעם יודע מה התפריט. למה בלעם יודע מה התפריט? משום שהוא עובד במטבח. הוא עובד במטבח ושם הוא יודע מה הולכים להגיש, הוא יודע, הוא מאחורי הקלעים, אבל הוא לא בעמדה חשובה ומשמעותית. הוא הטבח, הוא מאוד מאוד בעמדה נחותה, אבל למרות שהוא בעמדה נחותה, יש אינפורמציה מסוימת שגם מי שנמצא שם במטבחו של מלך, הוא מאחורי הקלעים, אבל הוא לא מאחורי הקלעים למעלתו, אלא דווקא לחסרונו, הוא נמצא שם והוא יודע. אבל הידיעה הזאת היא ידיעה משנית להתרחשות עצמה. התרחשות עצמה, הסעודה שאותו טבח מכין, הוא לא זה שמוזמן לסעודה. הסעודה הזאת מיועדת לאורחו של המלך, למי שהמלך חפץ בעיקרו, לקראת אותו מפגש, לקראת אותה סעודה, הטבח הזה מכין את התבשילים. הוא יודע מה ייתנו שם, הוא לא מוזמן לסעודה, אבל הוא יודע. כלומר, יש פה איזושהי ידיעה שהיא מבטאת איזשהו מקום נחות ומשני. אז מה הדברים בעצם נאמרים? ויש עוד משל שהמהר"ל עצמו מביא אותו, זה שהוא אומר, זה דומה למי שמשליך דינר זהב. מי שמשליך דינר זהב אינו מקפיד אף אם נופל לאשפה, כי אין כוונתו רק להשליך ממנו הדינר, ייפול בכל מקום. כך השם יתברך אינו חפץ כאשר מדבר עם נביאות העולם, רק שיצא הדיבור ממנו ויבוא אל המקבל, אף בטומאה. יש פה איזו תפיסה מאוד מאוד מעניינת, שבעצם הנבואה שמגיעה לאומות העולם, זה שהקדוש ברוך הוא זקוק לתת להם אינפורמציה מסוימת, הוא זקוק להשליך ממנו משהו שיגיע אליהם, לא משנה באיזה מצב, באיזה עמדה הם נתונים, זה יגיע להם, אם הם יהיו בטהרה, זה יהיה בטהרה, אם יהיו בטומאה, זה יהיה בטומאה, משום שבעצם המשמעות היא רק העברת האינפורמציה אליהם, אבל לא איזשהו מפגש בין הקדוש ברוך הוא לבינם. אין שום אינטימיות בנבואת אומות העולם. אבל אומר המהר"ל כך, כאשר מדבר עם בני ישראל, נתייחד עמו הדיבור. כלומר, יש פה איזשהו מפגש, יש אינטימיות, ישכן עם נשיקות פיו, עיקר דיבורו שמדבר הוא יתברך אל הנביאים, ומתייחד עמהם הדיבור. מלך, כאשר הדברים הם כך, אז לא שייך שהדברים יעשו בתומה. זה לא משנה איפה הנביא נמצא, הוא יקבל את הנבואה וזהו. זה העיקר שהקדוש ברוך הוא השליך אותה, הביא אותה לארץ, ועכשיו האינפורמציה הזאת ידועה. זה לא העניין. העניין הוא באמת, בעיקרו, הוא המפגש שבין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. לכן, למעלתו של המפגש הוא שאותו מוזמן לסעודה, הוא איננו יודע מה התפריט בסעודה, הוא איננו יודע מראש מתי היא תהיה, הוא איננו יודע מה תוכנה של השיחה. ההתרחשות היא עצם המצב הזה של פנים בפנים, עצם המצב הזה של פה אל פה. זה שיאה של הנבואה הישראלית, זה השיאה של נבואתו של משה, שבא מפגש, שנוצר מפגש ואינטימיות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, משה רבנו לבין הקדוש ברוך הוא. ומכאן נגזרות גם היתרונות של נבואתו של משה, אבל גם החסרונות שלה. זה שמשה מראש לא יודע, זה לא חיסרון. זה רק משום שהוא איננו הטבח, משום שהוא באמת זה שמוזמן למפגש המיוחד הזה, שהוא תמיד נשאר פתוח, שדווקא למעלתו של המפגש, אתה לא יודע מראש מה הולך להיות שם. הוא באמת נשאר פתוח. גם הטבח, הוא יודע מה הכינו, אבל הוא לא יודע, אולי יידרש שיש שם עוד משהו מעבר למה שהוא הוכן. כי העסק הזה נשאר תמיד משהו שהוא לא יכול להצטמצם, כי הוא קורה באותו רגע שהוא קורה, הוא לא קורה מראש. ולכן אומר המהר"ל, הייחודיות של נבואת משה היא בדיוק זה שמשה לא יודע מה הולך להיות. ואי אפשר שהדברים האלה שהם נמצאים בנבואתו של בעם, שהם יהיו בנבואתו של משה. ולכן אומר המהר"ל, זה שמשה אין בו את אותם דברים שהיו בבלעם, זה לא חיסרון, אלא נובע ממהות הקשר, מהותה של אופייה של הנבואה שאליה קראו משה ואליה לא קראו בלעם. או בלשונו ממש, אני אקריא לכם את בלשונו המיוחדת שם של המהר"ל, זה מופיע בתפארת ישראל בפרק כף א', כי מה שיודע הטבח מה שיוכל המלך ואותו אשר נקרא לשולחן המלך אינו יודע, מפני שאין הנקרא אל המלך מצטרף אל המלך הדעת שולחנו, רק כאשר החון ערוך בפועל. כלומר, הוא מופיע רק שם, הוא צריך לדעת, וזה כבודו ותפארתו של האורח. ולא יצטרף אל המלך זולת זה, והוא רק באותו רגע הוא נפגש עם המלך, ואז זה המפגש, המשמעות הכי גדולה היא ההתייחדות הזאת ביניהם. ולכך, אינו יודע קודם זה מה יוכל המלך, כי הוא לא עסוק ברכילות של הדברים, הוא לא עסוק בצדדים השטחיים של הדברים, אלא בעיקר הוא עסוק בפגישה המיוחדת הזאת עם המלך. אז זה עוד נקודה שבאמת נותנת לנו נקודת מבט כללית על נבואתו של בלעם. אז עכשיו מהפסגות האלה נחזור שוב לכמה דברים מתוך הפרשה עצמה. אנחנו קוראים שבאמת המסע מביתו של בלעם למואב כדי לברך בסופו של דבר את ישראל, היו תקלות או מפרעים בדרך, ובסופו של דבר חז"ל אומרים שבאמת למה המלאך עמד בשלושה מקומות, אז סימני אבות הראו, כן? היה רמז לשלוש האבות בכל הדברים האלה. מהו הרמז הזה? מפרש קצת בצורה נחמדה פה המהר"ל. אז אומר, בהתחלה המלאך עמד בדרך, במקום שאין בו שום גדר, כן? כמו שכתוב, והתייצב מלאך השם בדרך לשטן לו, ואוכרו על אתונו ושני נעריו עמו, ואז האתון ראתה ונתתה. זה הכל. מה זה המצב הזה שמלאך עומד בדרך, שאין שם שום גדר, הכל אפשרי שם? אומר, זה אברהם אבינו. שאברהם אבינו באמת היה משהו כזה לא מצומצם ולא ממוקד, שיצאו ממנו הרבה אומות, יצאו ממנו ישמעאל, ויצאו ממנו עשיו, ויצאו ממנו קטורה, אבל, וכמובן גם עם ישראל יצא, אבל בעצם יש פה משהו רחב. אחריו, השלב השני זה יצחק, ששם כבר זה יותר מצומצם, מיצחק יצאו רק שניים. יצאו מיצחק רק יעקב ועשיו, וזה נרמז בזה שיעמוד מלאך השם במשעול הכרמים גדר מזה וגדר מזה, רק שתי אופציות, יעקב ועשיו. ומה הרמז לאב השלישי ליעקב אבינו? זה מה שכתוב בסוף, ויעמוד במקום צער אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל, וזה דורש המהר"ל, זה ממש דרשה של המהר"ל בעקבות חז"ל, רק מיישב אותה בפשוטם של המקראות, שזה יעקב ובניו שהיו כולם קדושים ולא היה פסולת בזרעו ולא עבר שם זר, רק ישראל בלבד. זה מה שכתוב במקום צער שאין לנטות ימין ושמאל. אז פה התהליך הזה של ההתבררות הזאת של משהו רחב, שמשהו מצטמצם, שמשהו מתועל למקום אחד, זה הרמז שמופיע בעצם בתהליך הזה שהתפתח אצל האבות, ושעליו כאן נרמז סימני אבות הראה לו. וזה מוביל אותנו באמת לעניין הזה שהניסיון של בלעם לבנות שבעה מזבחות. מה אותו עניין של שבעה מזבחות? אז רש"י מביא את זה, חז"ל באמת עוסקים בזה הרבה מאוד, שהשבעה המזבחות האלה גם נרמזו בפסוק שכתוב לא שבעה מזבחות ערכתי, את שבעת המזבחות. יש איזה פה משהו שהוא רוצה לרמוז למשהו משמעותי. אמר לפניו, ואותם של אלו בנו לפניך שבעה מזבחות, ואני ערכתי כנגד כולן. האבות בנו ביחד שבעה מזבחות. אברהם בנה ארבעה, יצחק בנה אחד, ויעקב בנה עוד שתיים, ורש"י מביא מחז"ל את המקורות השונים. אז בלעם טוען, אני שקול כנגדם, אני לבד בניתי שבעה מזבחות, וכבר ערכתי, כבר נתתי לך אותם, ואני רוצה להתמודד מול המסורת הזאת שבאה מאותם אבות שנרבזו קודם, שהם בנו ביחד שבעה מזבחות. אז מה העניין פה? ופה באמת המהר"ל מסביר שבאמת יש פה דבר מאוד מאוד מיוחד. מצד אחד שבעה מזבחות זה משהו שהמספר שבע כולל את הכל, במקומות אחרים גם בנתיב עבודת השם וגם בגבורות השם פרק סמך ת' הוא מתייחס לעניינים האלה, אני רק אביא קצת מהדברים, אבל הרעיון המרכזי שבו בלעם כאילו חשב שזה שיש אדם אחד שבונה שבעה מזבחות זה עדיף על מה שעשו האבות שבנו ביחד שבעה מזבחות. אבל הטענה של המהר"ל היא אחרת. דווקא האבות ביחד בנו שבעה מזבחות, אף על פי שהמספר שבע מסמל את השלמות הזאת שקיימת בעולם הטבעי, שיש שישה כיוונים שונים ויש את הנקודה האמצעית שהיא שורש הכל ומהווה את הכל והיא מאחדת את הכל, והמספר שבע ודאי הוא המצב של השלמות של העולם הטבעי, שאנחנו בעצם, בזה שאנחנו עושים שבעה מזבחות, אנחנו רוצים להקריב את העולם שאנו חיים בתוכו חזרה אל הקדוש ברוך הוא, אף על פי שזה כך פני הדברים, יש משמעות לכך שהאבות ביחד בונים שבעה מזבחות כדי לבטא שהם חטיבה אחת, שהאבות ביחד לא כל אחד עובד פה באיזשהו ריבוי לחוד, אלא למרות שהאבות הם שלושה והם ריבוי מסוים, יש פה איזשהו תהליך שאותו ראינו, תהליך ההתבררות שדיברנו עליו רק לפני כן שהוא נרמז גם כן, אבל הם ביחד יוצרים חטיבה אחת. יש פה מצד אחד ריבוי, מצד שני איזושהי אחדות, וזה הדבר שנותן פה כוח מיוחד לבנות את עם ישראל. בגבורות השם המהר"ל מסביר למה באמת אברהם בנה ארבעה מזבחות, ולמה יצחק בנה מזבח אחד, ולמה יעקב בנה שוב שניים, אבל אני חושב שאין צורך להרגיש בדברים, מי שרוצה יכול לראות אותם שם. עוד שני דברים קטנים ובזה נסיים. הן עם כלבי יקום, ומה זה עם כלבי יקום? אז רש"י מביא פה, כשהן עומדים ממשנתן שחרית, הן מתגברים כלבי וכארי לחטוף את המצוות, ללבוש תלית, לקרוא את שמה ולהניח תפילין. כן, הוא זוקק פה את ההתגברות הזאת של הקימה בבוקר להתגבר, מתגברים כלבי וכארי לחטוף את המצוות. השאלה היא באמת למה, מאיפה זה נרמז כאן, מה מיוחד כאן. אז למה אפשר להגיד סתם שיש פה תכונה של אריות? הם כמו לוי וכמו ארי. אז זה אומר ככה, שאם היה מדובר סתם על יכולת הגבורה, היה צריך להגיד שהם ארי ולוי, לא צריך להגיד כלוי יקום וכארי יתנסה. עצם זה שאנחנו עושים פה בקימה, אז זה צריך להיות נאמר למצוות. ולמה זה קשור למצוות? פה אומר המהר"ל משהו מאוד מעניין בתפיסת המצוות. הוא אומר, המצוות הן גבורה. במצוות, קיום המצווה יש איזו התגברות. יש פה משהו שהוא הולך מעבר להתגברות על משהו, על הטבע. זה לא איזה משהו שהוא נמשך. ופה הרבה פעמים יש תפיסה כזאת רומנטית של המצוות, ואפילו רוצים לתלות את התפיסה הזאת מבית מדרשות של המהר"ל. הוא אומר, לא נכון. המצוות זה עניין של התגברות. לפי שמי שעושה מצווה פועל פעולה אלוקית נפלאה. וכשהמהר"ל אומר פעולה אלוקית, הוא מתכוון לומר שהיא בניגוד למושג פעולה טבעית. זה לא דבר טבעי. זה לא דבר שנובע מהטבעיות, זה דבר שדורש התערבות, שהתכוונות, של התייחסות, של התגברות של האדם עם עצמו והתמודדות של האדם עם עצמו. הוא מביא מחזל שתלמידי חכמים שיושבים ודומים כנשים ועושים גבורה כאנשים, יש פה איזה תהליך של התגברות. ולמה, מה העניין פה? כי אומר המהר"ל כך, כי התורה היא אלוקית, וכאשר לומד ומתגבר בתורה, היא הגבורה עם הדברים האלוקיים. ואותו דבר גם כאן, עשיית המצוות, זה נקרא גבורה. כי העניין הזה שאתה בעצם מתוך המפגש עם הקדוש ברוך הוא, מתוך המפגש עם הציווי האלוקי, המצווה בעצם היא מחברת את עושה המצווה עם המצווה. היא בעצם מגבירה אותך מעבר לעצמך, זה פעולה של התנשאות. כי הרי התנסה, אתה צריך להתנסה מעבר לעצמך, זה משמעות קיומם של המצוות, שאתה חורג מעבר לעולם האנושי הטבעי, ואתה ממשיך את עצמך לעבר העולם האלוקי. ולכן יש פה דגש בתפיסת המצוות של המהר"ל, לא לתפוס אותם כפעולות טבעיות, אלא לתפוס אותם כפעולה של התגברות ושל התנשאות, וזה המשמעות בעצם של עניין המצוות. ואני רוצה ממש לסיים עם עוד דבר אחד שמופיע פה במהר"ל, אולי אני קצת חורג מהזמן, אבל בכל זאת נקודה אחת ממש קטנה. נאום אומר, בסיבוב האחרון אומר בלעם נאום שומע עם ראל, אשר מחזה שדה יחזה נופל וגלוי עיניים. על זה הוא אומר, מה זה נופל וגלוי עיניים? שאומר, מביא רשת מדרשו, כשהיה נגלה עליו לא היה בו כוח לעמוד על רגליו ונופל לפניו, לפי שהיה ערל ומאוס להיות נגלה עליו בגומה, בקומה זקופה לפניו. ומה היחודים שהעניין הזה של המילה מעכב את היכולת לעמוד? אז גם אברהם אבינו, קודם שנימול, לא היה בו כוח לעמוד, רש"י גם הביא את הדברים האלה. כשהוא נימול, היה הנבואה עליו מעומד. אז גם אצל אברהם אבינו מצאנו את ההבדל הזה בין לפני המילה לאחרי המילה, בין יכולת להיות נפול לבין היכולת לעמוד. ופה המהר"ל מאיר על רש"י. רש"י כתב אתה מפני שערל ומאוס. אבל המהר"ל רוצה להגיד משהו אחר. נראה לי, הוא אומר, שהוא עניין פנימי. לא אצל בלעם, אצל אברהם אבינו. כי קודם שנימול אברהם לא היה לו הברית. מה המשמעות של המילה? הוא לא שיש פה משהו מאוס. אלא שוב אנחנו חוזרים אותה נקודה שראינו שהיא הייתה משמעותית לגבי נבואת משה, שהיה לו קשר אינטימי עם הקדוש ברוך הוא. קודם שאברהם נימול, אז לא היה לו ברית. מה זה ברית? ברית זה דבר שמקשר שני דברים יחד. ולכן ההופעה של רוח הקודש הייתה מפילה את אברהם, משום שלא היה לו כוח, לא היה לו מה שיחזיק אותו. מה שבעצם מחזיק אותו אחר כך זה הברית, הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. כשהיה נימול אומר המהר"ל, והיה עמו הברית, כלומר היה לו הזיקה והיחס עם הקדוש ברוך הוא, אז יש לו שלום ואהבת השם ואחווה, והיה יכול לעמוד. כלומר, מה שנותן לך את התוקף זה לא קיומך האישי הפרטי המצומצם והמוגבל. מה שנותן לך את התוקף זה הברית שלך עם הקדוש ברוך הוא, זה הקשר שלך, זה ההתחזקות שלך, זה ההתנשאות שלך מעבר לעצמך להיות מעוגן בקדוש ברוך הוא, וזה מה שנותן לך כוח לעמוד בגילוי האלוקי. זה מה שמציע פה המהר"ל להבדל בין לפני הברית לבין אחרי הברית. טוב, עד כאן לשבוע, שבת שלום.